הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל. כמו תמיד, אנחנו נקדיש היום את התוכנית לדבר על משהו שבעצם מלווה את כולנו, כמעט את כולנו אולי, מאז השביעי לאוקטובר, שזה הפחד, החשש אולי מחוסר ודאות, חששות שמלווים את כולנו בעקבות מה שעובר עלינו, על כולנו בחודשים האחרונים. ונדמה לי שמצאתי את מי שיודע להתמודד עם הפחד הזה או עם החששות האלה. תכף נכיר אותו ונבין איך הוא עושה את זה ומה אנחנו יכולים ללמוד מכל הדבר הזה. אבל לפני זה אנחנו נתחיל כמו תמיד בהולי טיפ, נתחיל מה שנקרא בהתחלה. אז בואו נשמע את הג'ינגל ואז נתחיל הולי טיפ.
עכשיו הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מוקדש לצעירים מיועדים לשירות שצריכים להתייצב לצו ראשון. אבל הם לא מגיעים, הם דוחים את הצו, הם מתעלמים ממנו. ואני חייבת להגיד שאני רואה את ההתעלמות הזאת או את הדחייה דווקא אצל מי שיש להם כל מיני קשיים, קשיים רגשיים, קשיים בתפקוד בבית הספר, קשיים בביקור סדיר בכלל בבית הספר, בעיות רפואיות או נפשיות. ודווקא הצעירים האלה שסובלים מכל מיני קשיים גם מתקשים להגיע ללשכת הגיוס ולהגיד את אותם קשיים, לספר עליהם. הם לא יודעים מאיפה להתחיל, והרבה פעמים הם חושבים אולי אני אתעלם, אני לא אתחיל בכלל. אז הטיפ שלי לכל אותם אנשים זה, יש לכם בעיות? אל תתעלמו מהן, תגידו אותן. תגידו אותן בלשכת הגיוס, אל תעלימו אותן, אל תתביישו. תספרו את הדברים. יש לכם מסמכים על הבעיות האלה? תביאו אותם ללשכת הגיוס. ההתעלמות מהצו הראשון לא תפתור את הבעיה, היא לא תעלים את הצו, להפך, היא רק תחמיר את הבעיה. אז אם קיבלתם צו, תתייצבו, תעבירו מסמכים שתומכים בקשיים שלכם. אם אין לכם מסמכים כאלה, תפנו לגורמים הרלוונטיים, תבקשו מהם להעלות את הדברים על הכתב, ותביאו את כל הדברים, תפרסו את התמונה בפני גורמי לשכת הגיוס, משם הם כבר ידעו מה לעשות, אבל אל תדחו ואל תתעלמו, זה לא יפתור את הבעיה. אז עד כאן בנושא הזה, ועכשיו אנחנו, כמו שהבטחתי, נציג את האורח שלנו, את המרואיין שלנו להיום, ונגיד צהריים טובים לכפיר יצחקי, שהוא היה ראש תחום קרב מגע ביחידת דובדבן במהלך שירותו הצבאי, ובמילואים הוא מדריך קרב מגע ביחידות מיוחדות, והוא באופן כללי מומחה בינלאומי ללחימה ומטפל רגשי בתחום הפחד. אז אחרי כל הפתיח הזה נגיד צהריים טובים, כפיר.
צהריים טובים.
אתה מתרגש להיות פה? או שאין בך התרגשות אפילו?
בהחלט מתרגש, אפילו קצת מפחד.
וואו, מעולה, נשמע לי מעולה. אני רוצה רגע להתחיל בדיוק במשפט שאמרת, קצת מפחד. בוא נגיד כמה מילים על החיים הלא שגרתיים שלך. נגיד ככה, בחצי משפט, אתה כמעט איבדת את הראייה, אתה הצלת נערה מאונס כשנאבקת באנס חמוש בסכין, בפיגוע דקירה אתה רדפת אחרי מחבל ונפצעת, ואפילו בלידה של אחד הילדים שלך הייתה איזושהי דרמה מפחידה שאולי נספיק לדבר עליה. נראה לי שאתה אדם ללא פחד, לא? זאת אומרת, ככה זה כשקוראים את האירועים האלה. אז מה אתה אומר? אתה אדם ללא?
באופן היבש, כן, זה יכול להישמע ככה.
אוקיי.
אבל אני למדתי שמי שלא מפחד, אז הוא לא כל כך... נקרא לזה, זאת אומרת, זה לא תקין אם אתה לא מפחד. אני חושב שכדאי לפחד בחוכמה. אני בדיעבד הבנתי שבכל אחת מהצמתים האלה, הפחד היה איתי, והוא כל הזמן היה שם. מגיל 5 אני, זאת אומרת, זוכר שנכנסתי למצב אונליין וחוויתי המון המון פחדים. אז כששואלים אותי אם אני מפחד, אז אני, בדרך כלל התשובה שלי היא כן, כי אני מפחד הרבה. אני מפחד המון. אבל אני מפחד כנראה בצורה חכמה.
זה נשלט?
בהחלט.
אוקיי. טוב, כאן כבר התחלת לסקרן, אבל לפני שככה נדבר על איך שולטים בפחד, אם בכלל, נתחיל רגע, אמרת גיל 5, אני אקח אותך טיפ-טיפה אחרי זה. קראתי קצת והבנתי שעסקת בספורט בתור נער צעיר, וגם יכולת להיות מוגדר כספורטאי מצטיין בצבא, אבל בחרת לוותר על הסטטוס הזה, שהוא סטטוס די נוח, ולהתגייס ליחידה קרבית, שזה כבר איזושהי בחירה שנראית לי קצת שונה אולי מבחירות של אנשים אחרים. אתה יכול להסביר אותה? למה אני לוותר על הנוחות?
אני התאמנתי באמנויות לחימה.
אוקיי.
והיה לי חשוב באמת לוודא שאני ממצא את כל היכולות והפוטנציאל, ואני גדלתי בבית פטריוטי, אז השירות הקרבי תמיד היה שם.
אוקיי.
גם אחים שלי היו בקרבי, ואבא שלי היה בקרבי. כאילו, זאת אומרת, הוא היה בערך בכל מלחמות ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות, obviously. אבל, זאת אומרת, הדבר הזה תמיד ישב אצלי, אבל מצד שני, היה לי גם את הדבר הזה בכיס. באמת הייתי, כבר הדרכתי קבוצות של אומנות לחימה, וגם התחרתי, הייתי, נקרא לזה, כבר נכנסתי לעולם המקצוענים בתחום הזה. היה לי חשוב לעשות משהו שהוא כבר מעבר, כי הרגשתי שאני כבר בתוך אזור נוחות, כמה שזה נשמע לא הגיוני, למרות ש, את יודעת, נגיד להיות בנבחרת ישראל או דברים כאלה, זה לא בדיוק אזור נוחות. עבורי, באותה סיטואציה, זה היה אזור נוחות כבר. וזה מוביל אותנו לעניין של פרופורציה. זאת אומרת, כל אחד והפרופורציה שלו. צריך לא להשוות את עצמך למי שלידך, אלא להשוות את עצמך לעצמך.
אוקיי. השאלה היא, כשאתה בוחר עכשיו להתגייס לשירות קרבי, אתה אומר לעצמך, מה, אני רוצה עכשיו לשים רגע את האומנויות לחימה בצד, ולראות אם אני טוב בעוד דברים?
כמו שאמרתי, זה שני מרכיבים. אחד, כן מה שאמרת, זאת אומרת, לבדוק עוד תחומים, אבל גם בסוף בסוף ההחלטה הייתה החלטה ערכית. כלומר, אני אמרתי לעצמי, אני בריא, אני כשיר, היה לי פרופיל 97, אני, כדאי שאני אלך לקרבי.
אני רוצה לתרום.
כן, זה היה די, ממש די מתמימות בקטע הזאת, זאת אומרת, ההחלטה הסופית. בדרך היו לי שיקולים, אמרו לי, טוב, אולי תתפתח שם גם, אבל כבר היה לי כבר את הדבר הזה בכיס, את המקצוענות בתחום הזה, ואני החלטתי בליבי שהתחום של אומנויות לחימה בחיים שלי נגמר. הייתה לי חשיבה של שחור לבן בתקופה ההיא.
אוקיי.
חשבתי שכאשר אתה מתגייס, כל מה שאתה שם את העבר באחור, ואין יותר כפיר. יש כפיר אחר.
ואז בעצם אתה מצליח באיזושהי דרך כן לשלב.
כן.
זאת אומרת, אחר כך אתה כבר נהיה מדריך בתחום הזה של אומנויות לחימה.
כן.
אז איך נוצר השילוב?
אז אני הייתי טוב מאוד בקרב מגע ביחידה. קרב מגע זה אחד מעמודי התווך של יחידת דובדבן. כל מבצע מסתיים או בירי או בסיטואציה אלימה. אין מצב שאתה, המבצע נגמר
בדרגי שלום.
כן, בשיחת שלום כזה. טוב, נו, אז בוא. זה בדרך כלל לא נגמר ככה. אז הייתי טוב מאוד בקרב מגע, אובייסלי בגלל הרקע שלי, ואיתרו אותי להדרכה. ומוניתי להיות מדריך קרב מגע, בהמשך גם מינו אותי להיות ראש תחום קרב מגע, ואז בעצם ניהלתי את התחום של הקרב מגע, הייתי גם בקבע. אז בדיעבד, זו הייתה ההחלטה הכי טובה שיכולתי לעשות. לא ידעתי את זה. ואני מאוד שמח שעשיתי אותה, ובאמת השילוב היה מנצח. גם הרקע שלי באמנות לחימה וגם הקרב מגע, רכשתי מקצוע. ממש נהייתי מקצוען בקרב מגע, וזה מה שהוביל אותי גם לקריירה בתחום הזה.
אז זהו, שאני רוצה לשאול אותך, אפרופו קריירה, התחלתי ואמרתי שאתה באמת מומחה בינלאומי ללחימה, אבל גם אמרתי שאתה מטפל רגשי. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה שתיארת לי עד עכשיו, זה המון פיזי, לפחות להבנתי. התעסקת בתור ילד באומנויות לחימה, יחידת דובדבן זה יותר פיזי מאשר כל דבר אחר, ואחר כך גם הלכת להדריך בתחום קרב מגע, זאת אומרת, הכל הוביל אותך לכיוון המאוד מאוד פיזי. איך אתה מגיע לשלב את הפיזי עם טיפול רגשי, עם הנפש, זאת אומרת, איך מגיע בכלל לטוויסט הזה בעלילה?
את כבר מכירה אותי. ברגע שאני מצליח בתחום אחד, אני כבר
מיד
מחפש את היעד הבא. ניסיתי להבין, בעצם ראיתי במהלך האימונים, ראיתי שיש אנשים שחזקים, למרות פיזית הם פחות חזקים, אבל משהו שם בראש, המשפט הכל בראש, אני הגעתי בעצם הבנה מאוד עמוקה שלו. מה זה הכל בראש? ראיתי אנשים שבאמת הם לא יודעים לאן הם יכולים להגיע. בזמנו ביחידה היינו, וגם אותי, כן, היינו שוברים אותם גם מנטלית, גם פיזית, ובונים אותם מחדש. הבנתי שאפשר לחדור פנימה למעמקי המוח גם בדרך הפיזיקה, אבל לא רק. הבנתי שעם דיבורים נכונים, עם תרגילים מנטליים שעשינו ללוחמים, אפשר להיכנס גם לעולם הנפש. כבר שם נזרע הזרע של עולם הטיפול הרגשי מבחינתי. כשהשתחררתי מהצבא, תמיד ניסיתי לחקור ולהבין עוד ועוד ועוד מה יהפוך את הלוחם הזה ללוחם יותר טוב. זה פתח לי עולם חדש של עולם הנפש. ועולם הנפש התעניינתי בפתולוגיות הכי מורכבות שאת יכולה לדמיין, מהפרעת אישיות גבולית לסכיזופרניה. זה לא שאני פסיכיאטר, אבל מאוד התעניינתי בנושא הזה. אז הלכתי והכשרתי את עצמי בכל מיני קורסים והכשרות, כי הבנתי השורש הוא שם.
ולמה להתעסק דווקא בפחד? הרי בסוף אתה כותב ספר, פיצוח אלגוריתם הפחד. למה להתעסק דווקא בפחד כשזה נראה שבסוף, כמו שאמרתי, אין לך פחד? אתה, כאילו, למה להתעסק במשהו שהוא, לא יודעת, בעיניי הוא שלילי? זאת אומרת, כשאני חושבת על פחד, זה משהו, זה רגש שלילי. בואו נתעסק במשהו חיובי. לא?
אשרי אדם מפחד תמיד, אמר שלמה המלך.
אוקיי.
הכוונה היא לעירת שמיים, אבל אני עושה את ההרחבה הפסיכולוגית של הנושא הזה, ואני טוען שבן אדם שהוא מפחד בחוכמה, אז בעצם שום דבר לא יעמוד נגדו.
אוקיי.
אם אנחנו, אני מאמין שהפחד הוא המנגנון הדומיננטי ביותר בחיים שלנו. בכל צומת, בכל החלטה, יש פחד. השאלה, האם אנחנו, אני לא מאמין בטוקסיק פוזיטיביטי, בחיוביות רעילה. אני לא מאמין בלשים משקפיים ורודים על העיניים. אני מאמין שצריך להתמודד עם כאבי החיים. וכאבי החיים כוללים פחד. והפחד, בגלל שהוא פוגש אותנו בכל כך הרבה צמתים, אז אנחנו חייבים לתת לזה מענה, וחייבים לפתח איתו מערכת יחסים אינטימית.
זאת אומרת, אתה אומר לי, זה לא יתרון או חיסרון, פחד, זה משהו שצריך לדעת להשתמש בו.
כן,
כמו שאתה אומר.
כן, אני מדבר על זה בספר, אני קורא לו אנרגיה פונקציונלית.
אוקיי.
זאת אומרת, כשם שעם המיקרופון הזה, האם המיקרופון הזה הוא חיובי או שלילי, מה את אומרת?
אין לי שום עמדה לגביו.
מעולה.
הוא כלי.
יופי, אז אני יכול גם לדבר דרכו, אבל אני יכול גם לקחת אותו ולתת למישהו בראש, נכון? סתם
נכון,
ככה.
נכון.
זה הפך אותו לשלילי.
נכון.
הוא כשלעצמו, הוא פונקציונלי, זאת אומרת, תלוי מה אני עושה איתו, קנה לפחד, ולכן, אגב, גם על התורה, מעניין, גם על התורה חז"ל אמרו, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיטה. על התורה חז"ל אמרו, התורה יכולה לעשות, להיות סם מיטה. לא פחות ולא יותר. קל וחומר, הפחד, אנחנו יכולים, הוא יכול לשמש אותנו, יכול להקפיא אותנו, יכול להבריח אותנו, אבל הוא יכול גם לשמש אותנו בצורה הכי טובה שיש.
אוקיי. טוב, נשמע את השיר הראשון, שאתה בחרת אותו, אולי תגיד מילה, צבי קפיק, אני אוהב אותך לאה? מה, איך זה קשור לפחד? או שזה לא קשור?
האמת ש, לא יודע, צבי קפיק הוריד לנו איזה לחן שמימי כזה, ואני, אנקדוטה קטנה על השיר, אהוד מנור, הוא מספר, כשהוא היה תלמיד בבית הספר היסודי בבנימינה, הוא לא יכל לסבול את הרעיון שיעקב לא אהב את לאה. אז הוא בעצם שכתב את השיר, והשיר, מי שישמע עכשיו את המילים, 7 שנים חלפו מזמן, ועינייך מה יפו, כעיני רחל, תראו את המילים של המילים, זה בעצם מכתב שיעקב כתב ללאה כתיקון, הוא אומר שאם התורה לא מספרת לנו את זה, אז אני אספר.
אז אני אספר לך.
אבל האמת היא שזה משהו, אולי הוא ידע, אולי לא, שיעקב אכן אהב את לאה. אלא שהתורה משתמשת במילה שנואה מלשון שנייה. זאת אומרת, הוא אהב אותה פחות מלאה. זה לא שהוא שנא אותה, הוא באמת אהב אותה, אבל פחות. אז אהוד מנור, מה שנקרא, יכול לנוח על משכבו בשלום, כי בסוף הכל בסדר.
הכל הסתדר. טוב, אז נשמע את צבי קפיק, ואז... שאל אותך כמה שאלות שמעניינות בעקבות מה שאמרת.
את אותו הבוקר לא אשכח, כשתאמנת הושך בתוך הקר, אור השמש על האוהנך, וראשי הלום שיחר. שלחשתי באוזנך את שמה, את ידי אספת ביד קרה, ודמעה אחת חמה אל כפות ידי נשרה. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאה, אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה צידך יושבים. אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרובים. מה בקשתך אמרי לאט, שבע השנים חלפו מזמן ונותרה רק עוד שעה, טרם יסגר הגן. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאט, אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאט. רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאט, אוהב אותך גאה, אשכח אותך לאט, שמי לא ישראל.
כן, אז שמענו את צביקה פיק, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם כפיר יצחקי, שמנסה לשכנע אותי פה, שאפשר להשתלט על הפחד, או לטעל אותו לכיוונים, או לא יודעת, בוא תסביר לי רגע. פחד זה פחד, עוד פעם, בסוף אנחנו כולנו חיים את החיים שלנו, תקן אותי אם אני טועה, ואז קורה משהו מפחיד, הרי אנחנו לא מתכוננים לזה, אתה לא מתכונן לזה שיבוא עכשיו מחבל חמוש בסכין, ולכן אני שואלת אותך, איך אני יכולה להשתמש בפחד באופן מושכל, או איך אני אקרא לזה, להתאים אותו לצרכים שלי, כשזה לא משהו שאני מוכנה אליו. הרי אתה לא יכול להיות כל הזמן on alert, כי אחרת תתחרפן.
קודם כל, הטיפ שלי בנושא הזה הוא קודם כל, בעיתות שלום מתכוננים למלחמה.
אוקיי.
כדאי להתכונן לאירועים המלחיצים כשלא מלחיץ. מי שמגיע לאירועים המלחיצים והוא לא מוכן, מה שנקרא, הוא נתפס לא מוכן, אז הוא יתפקד כנראה פחות טוב. עצם זה שאנחנו כרגע מדברים פה, זה כבר מכין את המוח שלנו, של הצופים, להתמודדויות עתידיות. אנחנו לא כמו בעלי החיים.
אוקיי.
בעלי החיים אין להם חלק מודע במוח, לנו יש חלק מודע. אנחנו לא רק אינסטינקטיביים, אנחנו יכולים לייצר מרחק בין הגירוי לתגובה. ויקטור פרנקל מדבר על זה, על לייצר מרחק בין גירוי לתגובה. כלומר, מה ההבדל ביני לבין חתול? הוא שאת החתול אני תמיד יודע לצפות את התגובה שלו. בכל מקרה, אם אני אעשה לו, אני יודע שהוא יברח. אבל אם אני אעשה לאדם אחר, לא בטוח שהוא יברח, הוא כבר מאומן אחרת, כי הוא לא חתול. אז אנחנו בעצם מייצרים מערכת יחסים עם הפחד, בזה שאנחנו לומדים את המנגנונים שלו. יש כמה מנגנונים לפחד, יש את המנגנונים הביולוגיים, בוא נדבר לדוגמה על ההבדל בין פחד לחרדה. פחד זה בריא, פחד זה אומר שאתה מדויק, אתה מוכוון, אתה אלרט. כשמפחדים, נכון, אזורי קשב מתחדדים במוח, דם זורם לשרירים, שערות סומרות, אישונים מתרחבים, אתה מלקט מידע הרבה יותר טוב. זה טוב. החרדה מגיעה כאשר יש פחד במינון מוגזם,
okay.
וכשאין הצדקה מהנסיבות החיצוניות. תמיד אנחנו שומעים בחדשות לבקרים, סובל מפחדים, סובל מחרדות, סובל... כאילו לא עושים את, את ההפרש ביניהם. מה זה? זה לא אותו דבר. סובל מפחדים, אתה לא סובל מפחדים. אתה חי עם פחדים, וזה טוב. חרדה, יש לה ארבעה מרכיבים. מרכיב המחשבתי, מחשבות שלא פוסקות, מה יקרה, וכו' וכו'. המרכיב הרגשי, בעצם תחושות של פחד, שאתה לא יודע מה לעשות איתן, מוגזם. והמרכיב ההתנהגותי, שזה הימנעות מהגורם שמפחיד אותך, והמרכיב הגופני. כאבים בבטן, הזעה, כאבים בגב, דפיקות לב וכו' וכו'. אם אנחנו חווים את ארבעת המרכיבים האלה במקביל, כנראה שזו חרדה. Okay. אם לא, זה פחד, ותפחד. אין לי בעיה שתפחד, אין לי בעיה שתפחדי. מותר לפחד.
איך אני משתלטת על זה? אבל נגיד עכשיו אני מודעת איפה אני, חרדה, פחד, הצלחתי לשים לזה שם. איך אני מאמנת את עצמי לפחד מזה?
אוקיי.
להתמודד עם זה, לא לפחד מזה.
בוא נלך קודם כל מהגדול לקטן, זאת אומרת מהתפיסה הכוללת, ואז ניתן גם איזשהו תרגיל מעשי. בתפיסה הכוללת יש הדדיות בין פחדים. יש קשר בין הפחד שלי מפחד קהל לדוגמה, לבין הפחד שלי מאלימות. יש קשר בין הפחד שלי מחיידקים לפחד שלי מבעלי חיים. יש קשר בין הפחד שלי מחתונה או מסוד קשר לבין הפחד שלי גם פחד קהל. מה הקשר? יש קשר. המוח הוא הרמוני. ככל שאני מפחד יותר, ככה אני אפחד יותר. ככל שאני אהיה רגוע יותר, ככה אני אהיה רגוע יותר. לכן כדאי, אם, דוגמה, אם אני עכשיו נפצעתי במרפק, לא בהכרח כדאי לעשות ניתוח במרפק, נכון? אולי כדאי לעשות פיזיותרפיה, לבייספס, לטרייפספס, לשריר העמה. גם בנושא הפחד, כדאי לעבוד על נושא הפחד בתחומים אחרים, ולא רק בתחום שאתה רוצה לשפר. לא רק בתחום שאת רוצה לשפר, כי ממילא זה מרגיע את המוח. יש מוח הרדתי, אנחנו רואים את זה בסריקות מוח, יש מוח הרדתי, ויש מוח רגוע.
אז אם רואים את זה בסריקה, אז אולי זה בכלל משהו כימי, תן לי כדור, כמו שעושים הפסיכיאטרים, ואז אין מה לעבוד, הכימיה שם תסתדר לי, וזהו.
יש ביטוי כימי, אבל אם אנחנו רוצים רק מבחוץ את הפתרון, לא. הביטוי הכימי הוא קיים, הביטוי הנוירולוגי הוא קיים, אבל הוא אפשר באמת לעבוד על זה מבפנים. דוקטור ג'פרי שוורץ, שהוא האלברט איינשטיין של נוירופלסטיקה בימינו, הוא מראה בצילומים את ההבדל בין אנשים חרדתיים לאנשים לא חרדתיים. אפשר לזהות אותם בסריקות מוח. והוא גם מראה שעל ידי תרגיל מסוימים אפשר לשנות את זה. מבנה המוח משתנה.
תגיד, זה שאלה מעניינת, כי נגיד עכשיו סורקים את המוח. הפחד מקורונה, בסדר? מה שהיה לנו לפני שנתיים. והפחד מטילים, אם יעשו סריקה למוח, ייראה אותו דבר? בסריקה?
כן, כן. סך הכל אין הבדל, אולי בעוצמות, כן? יש קודם כל שני סוגים, יש פחד מקומי מיידי, ויש גם פחד לטווח ארוך. Mm-hmm. זה מתבטא לדוגמה, אם אני עכשיו זורק על מישהו חפץ, אז אנדרנלין, החסרת הפעימה, זה בעצם האנדרנלין הזה, אבל יש גם קורטיזול שהוא לטווח ארוך. אבל מי שזוכר בהתחלה, חווינו עם הקורונה גם אנדרנלין, ואחרי זה הפך לקורטיזול. אז לשאלתך, מה שדיברנו מקודם, האם הפחדים האלה טבעיים, מה שאנחנו חווים היום מטילים ודברים כאלה, כל מה שאנחנו חווים היום הוא טבעי, הוא לגיטימי. השאלה מתי זה לא לגיטימי, התשובה היא, האם זה כבר, אתה נשאב לתוך זה, וזה בעצם קוטע לך את רוב תפקודי החיים.
אז איך אני עובדת על עצמי? אמרת שתהיה לנו איזה משהו ככה,
תרגיל.
בוא נדבר רגע על איך אני עובדת על עצמי, כדי לחיות לצד הפחד, כדי להתמודד איתו, כדי למשטר אותו.
קודם כל, בוא ניתן תרגיל מקומי. תרגיל ראשוני בעצם, כאשר אני מפחד ממשהו, אני ממליץ לעשות את הדבר הבא. להגיד לעצמי, אני כרגע מפחד מ-X. לדוגמה, אם אני עכשיו, יש לי מבחן, אני כרגע מפחד מהמבחן הזה. Mm-hmm. יום לפני, יומיים לפני, אני כרגע מפחדת מהמבחן הזה. ותתחילי לנהל על זה דיון במוח,
אוקיי.
עם עצמך, אפילו לא רק במוח. דברי לעצמך, תגידי, למה אני מפחד מזה? אני, כי אם אני אקשל, אז אולי אני אקשל בתואר, ולא למדתי מספיק, בגלל זה אני מפחדת. אני מפחדת שאני לא אצליח, אולי יצחקו עליי, אולי ההורים לא יהיו מרוצים, אולי אני ארגיש כישלון. תתחילי לנהל דיון על הדבר הזה. עכשיו, מה המשמעות של הדבר? הרבה פעמים אומרים לך, אל תפחד, אל תפחדי. Overcome your fears, תתגבר על הפחד. ואני אומר, למה להתגבר? למה? למה צריך להתגבר עליו? מה, הוא תקלה? הפחד הוא לא תקלה במערכת. ולכן, אנחנו צריכים לעבוד איתו. אז אם הוא מגיע לרמה כשהיא גבוהה מדי, אנחנו רוצים טיפה לצמצם אותו, ובשביל זה צריך לדעת ממה הפחד ניזון.
רגע, אז אני רוצה להמשיך איתך רגע בנקודה הזאת. אז ניהלתי את, עם עצמי את השיח, ואז מה? ואז אני יכולה להבין מה מקורו?
עכשיו, בדרך כלל, כשמנהלים את השיח הזה, לא, האמת היא שהמטרה היא לא כל כך, המטרה היא קצת יותר פרימיטיבית מזה. כי כאשר את מנהלת את הפחד, את השיח הזה, מה שקורה זה שמפלס הפחד טיפה יורד אוטומטית. ואני הייתי בהרצאה לא מזמן, עשינו את התרגיל הזה, קצת הדרכתי אותם, אני קצת מקצר פה, אבל הדרכתי אותם את התרגיל, ואני אומר לי, תשמע, אני כבר לא מרגיש את הפחד בכלל. זאת אומרת, זה מקרה קיצון של ריפוי מהיר, אבל הרבה פעמים אנשים מתארים, זהו, אני כאילו, עכשיו למה? הפחד ניזון, ממה הוא ניזון? מחוסר ודאות.
אוקיי.
כאשר יש חוסר ודאות, יש
פחד.
בואי נעשה דוגמה. אם אני אומר לך שעכשיו יש פה, מחוץ לדלת, מחבל, את מפחדת.
ברור.
אבל אם אני מביא אותו לפה והוא עומד פה, ואני אומר לך, הולך להיות פה, הולכת להיות פה לחימה. אבל עכשיו את רואה את המחבל הוא פה. אין הבדל כל כך. גם שם לא היית מוגנת וגם פה את לא היית מוגנת. אבל עצם זה שראית את המחבל, עמדת את הפרופורציות שלו, את הממדים, את היכולות, את המראה, את זוויות הפנים, מהרגע הזה המוח אומר, אוקיי, עכשיו אני מכיר. מקודם זה היה לא נודע. כשזה לא נודע, זה הרבה יותר מפחיד. לכן אנחנו מפחדים מהחושך, כי החושך הוא קוד בעולם המנטלי שלנו. זה קוד ויזואלי בעולם המנטלי. לכן ילדים מפחדים מהחושך, כי הם עדיין בתפיסה של שחור לבן. מבחינתם, זה סוף העולם. אז אנחנו בעצם בתרגיל שעשינו, הבאנו את הפחד מתת המודע, הבאנו אותו אל המודע. עד עכשיו הוא היה מודחק, הבאנו אותו קדימה. הסתכלנו עליו, נהיה לו איתו דיון. דיברנו איתו, אפילו לחצנו לו את היד, ועכשיו המפלצת הזאת היא כבר לא כל כך מפחידה. בעצם כל העוצמה התפוצצה. מכירה את זה בהופעות שאתה הולך למופע, עד שעולה האומן, אתה כבר יוצאת לך הנשמה, וזה כל הפואנטה. כי כל הבילדאפ זה מה שמרגש אותך, חוסר הוודאות, איך זה ייראה, מאיפה הוא יעלה. מה הוא ילבש? וכשהוא עולה, אחרי חצי שעה, מה את עושה כבר?
בטלפון.
אולי אני כבר בטלפון. רגע, אני זוכר שהייתי בהופעה של Guns N' Roses.
אוקיי.
סלש, כן? את יודעת מי זה סלש?
כן, כן.
אני זוכר שהוא עלה העלו אותו במעלית כזאת, ואז אני וחבר שלי מסתכלים, ואנחנו כאילו, אני לא מאמין שאני רואה את הבן אדם, את המותג הזה.
אוקיי.
טוב, אחרי חצי שעה, את שומעת את סלש ברגע, כאילו זה ביוטיוב.
כן, למה? זה כבר כי... לא מרגש.
זהו, אין בילדאפ. אז הריגוש הזה, אגב, הביטוי של פחד ורגש וריגוש הוא אותו דבר שזה מעניין.
רגע, אז אני רוצה אם ככה לשאול אותך, אפרופו הבילדאפ הזה, הרי אנחנו עושים לעצמנו, אני חוזרת רגע מגאנז אנד רוזז, לחיים האמיתיים, אנחנו עושים לעצמנו בילדאפ כל שעה, אנחנו שומעים חדשות. לשמוע? לא לשמוע? כי מצד אחד אם אני לא אשמע, אני לא ידע. ויכול להיות שיש דברים שאני צריכה לדעת. ומצד שני, כל פעם בחדשות יש משהו רע. אין חדשות טובות, בטח לא אצלנו. מה המלצתך?
המלצתי היא גמילה. להיגמל מחדשות.
גמילה זה לגמרי.
בעיקרון כן. Okay. עכשיו לא באמת, זה הקטע המעניין הוא שאת לא יכולה להיגמל לגמרי. כי גם אם עכשיו את הולכת לעשות התבודדות ביער,
okay.
את תמצאי שם מישהו, שיגיד לך, שמעת מה קרה?
נכון.
זאת אומרת, תמיד זה יוגש לך עם כפית לתוך הפה, עם תרשימי זרימה, ואת לא תוכלי לברוח מזה לעולם. לכן, המטרה שלי, אני ממליץ להיגמל כמה שיותר, להתנקות כמה שיותר. ושוב אני אומר, אם יש משהו שצריך להגיע אליך, הוא יגיע אליך.
אוקיי. שיר?
יאללה,
שיר. בנייה ברבי, קרן שמש. אפרופו דברים חיוביים.
אל תלכי קרן שמש לא נגמר לנו היום למה את מסתתרת עננים בכל מקום אל תבכי כמו הגשם לא חבל על הדמעות יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות אשים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי תחייכי זה יפה לך זה עושה לי את היום אם פתאום את נרדמת תחייכי גם בחלום מטוסים בשמיים אנשים על רכבות אל תבכי קרן שמש זה הזמן שלך לחיות אשים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת עושים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ שאין לי
כן, אז דיברנו על קרן שמש, ואנחנו חוזרים לשידור שלנו עם כפיר יצחקי. לפני השיר דיברנו על החשיבות שאנחנו מייחסים לוודאות. ונתת את הדוגמה של כשאנחנו יודעים מול מה אנחנו עומדים. ולפני כמה שבועות ראיינתי כאן חיילת שהיא מפקדת של חיילים שהם עולים חדשים. והיא בעצם צריכה להסביר להם מה, איך מתנהלים בזמן הזקה, כשהם לא שמעו בחיים שלהם הזקה. עכשיו, פה נראה לי מתחדד הקושי הזה של להבין מה אתה עושה כשיש הזקה. נראה לי שפה החוסר ודאות מפני, רגע, מה אני אמורה לשמוע ואז איך אני אמורה לפעול, זו דוגמה קלאסית, נכון? או שאני טועה?
כן, זה גם דווקא הדרך לפתרון.
כי מה?
כי ברגע שיש, הם עדיין לא יודעים איך להגיב, אם היא תגיב בצורה שתשרה עליהם ביטחון, תנסוך בהם ביטחון, כל החוויה שלהם לגבי טילים תשתנה לאורך, כנראה לאורך כל החיים. את זה אנחנו יכולים לראות ממצב של איך אם עכשיו אחד הילדים בא לג'וק, יש ג'וק בבית, איך שאתה תגיף לג'וק, זה כנראה יתכנת אותו לכל החיים.
ומה זה יתכנת אותו? זה אומר שאין פתרון?
מה זאת אומרת?
נגיד עכשיו, אני בתור האמא הגבתי בהיסטריה, קפצתי על הכיסא והתחלתי לצרוח. זהו, הילד נשרט for life? לא תצליח תקן את זה?
קודם כל, אין דבר כזה for life.
אוקיי.
כי המוח שלנו איבר מאוד גמיש. אז תמיד אפשר לשנות ותמיד אפשר לתקן. ככל שהשנים עוברות, קצת יותר קשה לתקן. ולא רק זה, ככל שהחוויה היא חזקה יותר, ככל שעוצמת הרגש חזקה יותר, ככה הטראומה תיווצר. טראומה או זיכרון שווה מידע פלוס רגש. תעשי משוואה בראש, מידע פלוס רגש שווה זיכרון לטווח ארוך. ילד בתאילנד, כשרואה ג'וק, מה הוא עושה?
לא יודעת, אוכל אותו.
מזיל ריר אולי, נכון? זה המקסימום. ילד בישראל רואה ג'וק, אמא, אמא. למה? כי הוא מספיק חווה את הטראומה מאמא שלו.
אוקיי.
אז אנחנו, אז לדוגמה שלך לגבי העולים החדשים, כמה מדהים זה יהיה אם היא תגיב נכון. אם היא תגיב נכון. אגב, זה מה שאני עשיתי עם הילדים שלי. יש הזקה, אז אני כבר אמרת, לפני שהייתה הזקה, אמרתי לאשתי, תקשיבי, כשתהיה הזקה, אנחנו עושים כך וכך וכך. ככה עשינו. היום כשיש הזקה, הילדים שלי די אדישים לזה. עכשיו, אדישים ברמה שהם פשוט עושים מה שאנחנו אומרים, אם צריך ללכת לממד, הולכים לממד, וזה מדהים.
רגע, אבל זה נראה לי בסוף משהו, זה נראית לי יחסית דוגמה קלה. בואו ניקח את הדוגמה הקשה, אתה מסתובב ברחוב, מופיע, מחבל, ואתה מבין שיש פה אירוע דקירה.
את מדברת על המקרה אמיתי כרגע.
כן, okay. אני רוצה רגע להיכנס לראש שלך ולהבין איך בן אדם לוקח החלטה מושכלת לרדוף אחרי המחבל, כשברור לו שהוא עלול להיפצע ואכן נפצעת, אם אני לא טועה. איך, זה לא להתמודד עם הפחד, זה להזמין אותו אליך הביתה.
זה יותר להתמודד עם המוות, עם כי מול סכין, זה או שאתה נדקר או שאתה מת.
אז בוא תסביר לי רגע, איך עובד הראש שלך?
זהו, אז אמרנו שיש הדדיות בין פחדים, אמרנו שככל שאני חוזר על אותו פאטרן מספיק פעמים, המוח אומר, אתה עושה את זה מספיק פעמים, סימן שזה חשוב, אני אעשה לזה אוטומציה. בפעם הבאה שיהיה אירוע מלחיץ, אתה תגיב כמו שצריך, או שתקפה. זה תלוי מה תרגלתי. אני בחיי תורגלתי מספיק פעמים לא לקפוא. למרות שקפאתי הרבה פעמים, אבל תרגלתי את זה, עשיתי תרגילים, יצאתי מהכיפאון. זה עניין אחד, אני כבר מאומן לזה. אני פה אולי אפתיע אותך דווקא, יש פה עוד מימד, יש פה איזה מין מנוע טורבו שעומד מאחוריי. אני לא אומר שזה בזכותי אגב, פשוט ככה חונכתי.
שמה?
אם יש לך ערך עמוק מאוד ברמה המוסרית, אז אתה בעצם בלתי מנוצח. הערך שלי עמד מול העיניים, זה לא תעמוד על דם רעך. ואני ידעתי שאני חי את הערך הזה, ואני לא חי אותו רק פעם אחת, וזה מה שגרם לפחד להיות כלי עבורי. במקום להיות האויב שלי, הוא הפך להיות כלי. כי הפחד, אמרנו, יש לו את האפקט הביולוגי, הפיזיולוגי, הוא מחדד ביצועים. ולכן, אם הפחד מגובה בערך, הערך יגרום לפחד להיות כלי לטובתך. זה כמו נוסחה כימית.
אבל זה שניות. אני מניחה שלא כל הדבר הזה עובר לך בראש בשנייה שאתה מתחיל לרוץ אחרי המחבל.
אז אם היית נכנסת לי לתוך הראש באותו רגע, אז זה היה מאבק בין ערך להישרדות. ערך, הישרדות, טה-טה-טה-טה-טה, טירוף מערכות במוח. ולכן, יש פה את השילוב של השניים, אבל כן, אני חייב לומר, ככל שאתה מתורגל יותר, אז ברגע האמת, אז אתה תגיב כנראה טוב יותר. לכן אמרתי, בעיתות שלום מתכוננים לך מה, את לוקחת אירוע קצה, שהוא הפיגוע הזה, ומזה את מנסה, אנחנו מנסים בעצם לגזור משמעות על האדם לאותו רגע. אבל האירוע הזה הוא רק אירוע קצה של כל החיים שלי. מאז היו לי עוד אירועים. אני לא מספר על כל האירועים שהיו לי, אני לא מדבר, אבל זה מאוד טבעי שאני אגיב בצורה מאוד דומה. כי אני כבר בעצם בניתי את עצמי, זה התחיל בקטן. זה התחיל, זה שהילד הקטן הזה שמתאמן בחוג, שפחד לעלות לקרב. אבל באמצעות כל מיני טכניקות כבר הצלחתי לא לקפוא.
אפרופו הטכניקות ודברים האלה, הרי אנחנו מדברים בטח בימים האלה על זה שאנחנו כולנו סובלים מפוסט-טראומה, כולנו פוסט-טראומטיים, יש כאלה שלצערנו יותר, יש כאלה שפחות. כל התובנות האלה שלך יכולות למנוע פוסט-טראומה? זאת אומרת, אם אני אתכונן מספיק טוב, אני לא אהיה שם?
קודם כל כן. גם בעניין טראומה אפשר למנוע את הטראומה אם אנחנו עובדים נכון. אבל אני דווקא רוצה להתחיל בחדשות היותר טובות.
אוקיי.
שרובנו כנראה דווקא לא פוסט-טראומטיים.
אוקיי.
למרות שזה מה שהם פמפמו לנו. ואמרו לנו, את יודעת, במגדלי באסון התאומים, טובי האפידמיולוגים דיברו על זה שכל מי שהיה דרומה לרחוב קנל בניו יורק, הולך להיות פוסט-טראומטי.
אוקיי.
והאחוזים מדברים על 1.3, משהו כזה, זאת אומרת, כלום, בטל. גם חבר'ה שחזרו מווייטנאם, גם לוחמים מיום כיפור. זאת אומרת, הסטטיסטיקה מראה שזה לא קצה הקטה. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את האירוע הכי גדול בעולם בטראומה, הלא הוא השואה. אז גם שמה, מה שחשבו שיהיה מבחינת טראומה, היה הרבה פחות. שוב, אני לא מקטין מהעוצמה שזה קרה, יש זוועות מבחינת הטראומה, אבל עדיין זה הרבה פחות ממה שתיארו. גם כאן משרד הבריאות הזהיר מפני צונמי של פוסט-טראומה.
Okay.
אנחנו כבר היום רואים, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, שאנשים מתפקדים ולא כולם פוסט-טראומטיים, ואם אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים, זה לא פוסט-טראומה דווקא. בואו נגדיר מה זה פוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה אומר שאתה כבר לא יכול לתפקד. אם אני עכשיו חווה פחדים, וכולנו בשבעה באוקטובר חווינו בחילות, אני זוכר, לא מצליחים לישון, לא רוצים לאכול, כל החשקים יורדים. זה אירוע סטרס, אבל אחרי זה, הרוב יצאו מזה, וחזרו איכשהו לתפקוד. זה אומר שזה לא באמת נשאר כפוסט-טראומה, והרעיון שבאמת בפוסט-טראומה, הריפוי הספונטני הוא באחוזים מאוד מאוד גבוהים. הוא בדרך כלל קורה, אגב, בחצי שנה הראשונה, ואז יש עוד איזה חצי שנה של גרייס, מה שנקרא, ואחרי שנה הסיכוי לצאת מפוסט-טראומה הוא כבר מתחיל לקטון. זאת אומרת, תמיד אפשר לצאת, אבל השנה הראשונה אחרי האירוע
היא
הקריטית. לכן תבחנו את עצמכם כרגע.
אז הנה, אני בוחן את עצמי כרגע, ואני, כשאני בנסיעה, לא יודעת, נניח, אני עוברת את קו אשדוד, או נוסעת איפשהו צפונה, אני מתחילה לחשוב, רגע, מה קורה אם עכשיו יש אזעקה? מה קורה, איפה אני עוצרת, האם אני עוצרת, האם אני אהיה מספיק חדה בשביל לעצור, איפה אני יוצאת מהרכב, אני משתתחת על הרצפה, האם יש פה מיגונית, זה לא סוג של,
רגע,
לא יודעת, טראומה, פוסט-טראומה.
ואת נוסעת עדיין?
כן, אני נוסעת.
אוקיי, נוסעת. אז הייתה לי מטופלת שלא נסעה. אז זה כבר טראומה.
אוקיי.
את נוסעת, את עושה את זה.
זה נורמלי?
ודאי. לא רק נורמלי, זאת אומרת שאת בריאה. פעם הגיעה אליי מישהי שאמרה לי, תקשיב, אני עד היום אף פעם לא נעלתי את הדלת, אף פעם לא אחרי השבעה באוקטובר. עכשיו אני נועלת, אני אומר לה, מעולה, כי עכשיו יש איום אחר. זה היה בימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר. יש איום של חדירה. פעם זה היה רק טילים, עכשיו זה חדירה. זאת אומרת שאת עושה אדפטציה. הגדרת הזהות, יש דבר שנקרא מעגלי חוסן בעצם. מעגל חוסן ראשון זה אני, לשמור על הבריאות שלי. מעגל חוסן שני זה תפקודי, להמשיך את התפקוד. מעגל שלישי זה זהותי. אני רוצה לשמור על הזהות שלי. אם עד עכשיו הגדרת את עצמך כלא פחדנית, אז לא למהר להגדיר את עצמך כפחדנית, אלא אני עכשיו, במקום לקרוא לעצמך, אני עכשיו פחדנית, תקריא לעצמך, אני זהירה יותר.
אוקיי.
את בנסיעה שלך צפונה, את זהירה יותר. אבל זה לא אומר שאת פוסט-טראומטית. פוסט-טראומה, אני לא יודע, אני יודע מה זה פוסט-טראומה.
אתה אומר, אנחנו ממהרים להגדיר...
כן, עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? הנפש אוהבת ודאות.
אוקיי, זה, כן, זה כבר דיברנו.
אנחנו אוהבים הוודאות, אנחנו אוהבים להגדיר את עצמנו.
אוקיי.
לכן, בגיל ההתבגרות, זה מסוכן. פתאום אחד יכול להגדיר את עצמו, אני יודע מה, אני רוקיסט, אני פנקיסט, אני, זה כל אחד משנה זהויות, הכי חשוב, רגע, בוא ננשום, לא להגדיר עדיין, חכו, תנשמו. אז ההגדרה העצמית היא גם מגיעה למצב של פתולוגיה, כלומר, אני בדיכאון. בתקופת הרנסנס, אנשים ייחסו לעצמם מלנכוליה, כסוג של ניסיון שמעשיר את הנפש. הם אהבו להגיע למצב של דיכאון, כי הם חשבו שזה משהו שהוא נאור כזה. כי אני הגעתי, אני בדיכאון, כי אז, אפילו זה מגיע לדיכאון, אפילו פוסט-טראומה. כן, אני פוסט-טראומטי. כאילו, זה נהיה אנחנו... כאילו פן לדבר על זה, כאילו, זה הגדר, זה ודאות. אולי תגידי לעצמך, אני פשוט מפחדת ממה שיקרה, כאילו, מה, אסור להגיד שאני מפחד יותר?
לא, אני אומרת, לפעמים זה נראה כאילו ההתנהגות שלנו כאן במדינה היא כבר לא נורמלית, כי אם אני עכשיו הייתי גרה בארצות הברית או באירופה, הייתי נוסעת לי לאנתי, ולא הייתי חושבת מה יקרה אם אני אצטרך לעצור, מה יקרה אם אני לא אשמע את האזעקה, זאת אומרת, החששות האלה, אתה אומר לעצמך, רגע, אני נורמלי או אני לא נורמלי?
כן, אתה נורמלי לחלוטין. מתי אתה כבר, מתי יש בעיה, כאשר אתה נשאב לזה ולא יכול לתפקד. אבל, אם עברת משהו קשה, והילדים שלך, הנכדים, חברים שלך נכנסים לבית, אתה יודע לחבק אותם ולשמוח איתם, ואת מכינה סנדוויצ'ים לזה, ואת מכינה לעצמך אוכל, אז כנראה שאת לא ב... אם את בפוסט-טראומה, אז אולי היא מאוד מצומצמת. זאת אומרת, היכולת שלך, לדוגמה, בן אדם שטיפלתי בו, שהוא מתאר שכשהילדים שלו מגיעים הביתה, אז הוא רואה אותם מרחוק, הם קרובים, אבל הוא רואה אותם מרחוק בעצם, כאילו באיזשהו, יש איזה מסך שחוצץ ביניהם. אז זה כבר תיאורים שהוא לא, הוא אוהב אותם, אבל הוא לא מצליח לחוש את אותם רגשות, כי הוא כולו בתוך העולם שלו. אם את יכולה ללכת למשחק של מכבי בערב, ולצרוח את נשמתך מהנאה, אז כנראה שאת לא בפוסט-טראומה באותו רגע. אפילו בעניין של OCD. אני מטפל ב-OCD, אז מגיע לי בן אדם עם תקסים מאוד מאוד קשים של OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרדות אורדנית כפייתית, ואת רואה בן אדם שבמהלך של שעה פגישה, לא עושה שום טקס, מרוכז 100% מפוקס אליו, ואז אני, כל פעם אני שואל אותו, תגיד, למה? עכשיו אני מפעיל, אני עושה גם CBT, Cognitive Behavioral Treatment, אני עושה לו... אני גם חושף אותו לטריגר, במכוון. וכשאני חושף אותו לטריגר, הוא בכלל עסוק. במה שאני מדבר איתי, במה שמדבר איתי, ואז אני תמיד מציק לו עם זה, ואני עושה לו טיזינג, אומר לו, איפה, למה אתה לא עושה את הטקס? אומר לי, כי אני מדבר איתך? אני אומר, באמת? ומה, אני הבן אדם היחיד בעולם שאתה מדבר? לא, אני מדבר גם איתו, ואיתו, ואיתו. סימן שהמוח שלך יודע להתרכז. וכנל בפוסט-טראומה, כל עוד את לא כל הזמן עוסקת בזה, אז את כנראה לא פוסט-טראומה, או שאת בפוסט-טראומה חלקית, זה גם קיים.
אוקיי.
ואני אוהב לייחס את פוסט-טראומה לעניין כאלה כמו צליעה. יש לי צליעה, יש לי איזה, אבל אני הולך, אבל אני עושה דברים. זאת אומרת, פוסט-טראומה זה לא סוף העולם.
אוקיי. טוב, נשארו לנו עוד ככה כמה דקות אחרונות ממש. אני רוצה לשאול אותך, אתה... ראיתי באתר שלך שאתה מרצה בכל מיני פורומים, הרצית בלשכת עורכי הדין ממש לאחרונה. מה השאלה הכי נפוצה ששואלים אותך? מה הכי מטריד את הקהל שאתה פוגש?
בוא נראה.
מה, יש כל כך הרבה שאתה לא יודע עכשיו לשלוף אחד.
כן, כי כל אחד מדבר מליבו, אוקיי. אז זה כל פעם...
מה חוזר?
אבל מה חוזר? כנראה שמה שחוזר זה... זה כמו שאת שאלת, אבל איך יכול להיות שאני שואל, מה, אתה באמת מצפה שאני אשלוט בפחד שלי? כי הטבו הזה שיש על הפחד הוא כל כך חזק, שכאילו הפכנו אותו לאיזה גזרה. כאילו אי אפשר לצלע, אז באמת השאלה שחוזרת היא, איך הרבה פעמים גם פה, גם בהרצאות וזה, אני מוצא את עצמי הופך לסוג של סדנת תרפיה ממש, כאילו בואו נעשה תרגילים עכשיו, כי הרצאה היא לא עכשיו תרגילים דווקא. יש כמה תרגילים, אבל... אז באמת
כי
השאלה...
אנשים רוצים להיות כמוך, לא יודעת, לא כן. לפחד, להתמודד עם הפחד,
זהו,
לא יודעת.
אנשים רוצים פתרונות אינסטנט, ויש פתרונות אינסטנט מקומיים, אמרתי לך ברגעי לחת, נתנו תרגיל אחד, יש לי סדרה של תרגילים כאלה, אבל אני ממליץ בחום לא להישען רק עליהם, אלא בעיתות שלום להתכונן למלחמה.
שמה זה אומר?
זה אומר שאת עכשיו, עכשיו הכל תקין, נכון?
אוקיי. לא, אבל איך אני מתכוננת? איך אני עכשיו, מה, אני עכשיו ידמה אירוע חטיפה, אירוע מחבל? מה?
גם קצת תרחישים, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לייצר מוח בריא. ריפוי המוח, לייצר אותו, לייצר מוח בריא, זה אומר לעסוק בנושא הזה של הפחד. לייצר מערכת יחסים עם הפחד.
איך אני עושה את זה? תן לי...
קוראת ספרים, שומעת הרצאות, הולכת לסדנות, בתחום ספציפי זה, לעסוק בו, ללמוד אותו, לייצר איתו ממש מערכת יחסים איתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואז את תעני לי על הפחד, תעני לי, למה אנחנו צריכים... אגב, בואי נלך קצת יותר עמוק. גם בנושא המוות. שהמוות הוא השורש לכל הפחדים.
נכון.
אגב, ג'רי סיינפלד היה איזה מחקר באוסטרליה שאמר ש-75% מהאוסטרלים מפחדים מפחד קהל, יש להם פחד קהל יותר מאשר הפחד ממוות.
אוקיי.
עכשיו, ג'רי סיינפלד אמר שזה אומר שאם אתה עכשיו בהלוויה, אז זה אומר שאתה מעדיף להיות זה שבארון מאשר זה שנושא את ההספד. האמת היא שזו שגיאה מובנית בגלל שהשורש של כל הפחדים הוא המוות, אז לא ייתכן שאני מפחד יותר מדיבור בפני קהל. אבל כאשר אני מייצר מערכת יחסים, אני לומד על נושא המוות, אז פתאום אבלות וכל האירועים האלה הם נראים אחרת לגמרי. את רוצה תרגיל? אני אתן לך תרגיל.
Okay.
זה גם קשור בפחדים. לי יש לול תרנגולים בבית.
אוקיי.
Okay. סבבה? מדי פעם,
מתה
איזה תרנגולת. אז מה אני עושה? במקום להסתיר אותה ולהבריח אותה מהילדים, אז אני אומר, בוא חבר'ה, שיעור. להלן תרנגולת מתה.
אוי.
כן, והם מסתכלים עליה, ואז אני מתייחס לזה כאל משהו מאוד טבעי, אני מרגיע אותם סביב הדבר הזה, כי אני לא רוצה שכשהם יראו דבר כזה, או חיה שמתה, או אפילו שישמעו על מישהו שנפטר. אני רוצה שהחוויה תהיה אחרת, אז אני מתרגל אותם בקטן. אני מתרגל אותם בקטן.
שזה ממש, אפרופו אינסטינקטים, זה ממש בניגוד לכל אינסטינקט. האינסטינקט כאימא, זה לחסוך מהילד את הדברים הרעים, הקשים, השחורים. כאילו, אתה יודע.
הפרק שלי בנושא בספר על הורות מהירה, על ניסיון שלנו להכניס אותם לתוך בועה, זה הדבר הכי בעייתי כהורי. אנחנו, אסור לנו לעשות את זה. התפקיד שלנו הוא לחשוף אותם בצורה מבוקרת, לחספס אותם, ובעצם לתת להם לחוות את ההשלכות של החיים, אבל בלי שהם ייפגעו יותר מדי, אם כי כן אני מאפשר לילדים שלי לעשות דברים קצת יותר מסוכנים, בפיקוח. אני כן לוקח טיפה סיכונים כדי לאפשר להם... לראות שיש השלכות למעשים שלהם, אבל העיקר הוא לא לבודד אותם מהעולם. וכאשר אני מבודד אותם מהעולם, אז אני אומר להם, תקשיבו, כשאני לא פה, אין לכם הגנה.
בואו.
אתם לא תוכלו להתמודד.
שתי דקות לפני סוף השידור. מיועד לשירות או חייל שעומד לפני גיוס, או נמצא כבר בשירות, וחושש. חושש מהמוות. חושש איך ההורים... יגיבו אם חלילה יקרה לו משהו. תן לו טיפ של דקה, אפילו פחות.
קודם כל, אם הוא מפחד, אנחנו מבינים שהוא חכם.
אוקיי.
אין בעיה שאתה מפחד. חשוב לזכור שהצבא הוא משהו שהוא זכות אדירה. זה נדיר מאוד שמישהו בגיל הזה הולך לחוות מסגרת מהסוג הזה. לכן קודם כל תאריך את העובדה שאתה הולך להתנסות בכל כך הרבה דברים. ואת שואלת לגבי שירות קרבי דווקא?
לא, כל שירות.
אוקיי, אז אתה הולך עכשיו לצאת לגמרי מאזור הנוחות שלך, אתה הולך להיות, אולי לא לישון טוב, אולי לא לאכול טוב לפעמים. כל מה ש... כמו כל דבר בחיים, התרגלת לזה, את הולכת להתרגל גם לזה. המוח הוא איבר מאוד מאוד גמיש, המוח הולך להתאים את עצמו, כמו שהסתדרת עכשיו, עלית לתיכון, עלית לחטיבה, עלית לאולפנה, גם פה את הולכת להסתדר, לעניין קרבי, זה כבר עניין אחר, כדאי להתחמש בערכים, ואז הפחד הולך, אנחנו רואים את החבר'ה שנלחמים עכשיו, זה
כן.
חבורה של עריות.
נכון.
ולמה? אידיאולוגיה. כשיש ערכים מאחורה,
אידיאולוגיה.
אז הפחד עובד לטובתנו.
מעולה. טוב, כפיר יצחקי, נגמר לנו הזמן. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית. עכשיו אתם יודעים איך להתגבר על הפחד, אבל על הזמן אין לנו דרך להתגבר. אני הולי שוורץ, חותמת איתכם עוד תוכנית. נתראה בשבוע הבא. ביי.